זבחים דף י' א', מתחילים בעזרת השם דף י' עמוד ב', בנקודתיים למטה. דרך כלל, השאיפה של כל יהודי זה להיות במקום כמה שיותר קדוש. אבל הגמרא מלמדת אותנו פה, שלפעמים כשאדם נכנס למקום קדוש יותר מדי, זה כבר פסול. מה קורה אם לוקחים קורבן חטאת, אחרי ששחטו את הקורבן, מביאים את הדם עם המזרק, עם הכלי שרת, שבו מכניסים את דם החטאת, ונכנסים איתו לתוך ההיכל של בית המקדש, הקורבן יהיה פסול. ואת זה לומדים מהפסוק, וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לכפר בקודש, לא תאכל, באש תשרף. כשלוקחים את הדם ומכניסים אותו למקום קדושה מעבר למקום שהוא צריך להיכנס לשם, הקורבן נפסל. עכשיו, האם זה רק בקורבן חטאת? הרי הפסוק מדבר בקורבן חטאת. יש בזה כמה דעות במשנה. אומרת הגמרא, תנן אתם, שהיה רבי עקיבא אומר, כל דמים שנכנסו להיכל לחפר פסולים, לא דווקא קורבן חטאת, אלא כל הקורבנות, אם נכנס הדם שלהם לתוך ההיכל, הם יהיו פסולים. כמובן, כאלה קורבנות שצריכים להיזרק על המזבח החיצון, ונכנסו לתוך ההיכל, אז הם יהיו פסולים, הם יפסלו גם את כל הקורבן. וחכמים אומרים, חטאת בלבד, רק קורבן חטאת, שעליו הפסוק דיבר, רק עליו, אם הדם שלו נכנס לתוך קודש הקודשים, או לתוך ההיכל, זה נפסל. רבי אליעזר אומר, אף האשם, גם קורבן אשם, שנכנס להיכל, הוא נפסל כמו קורבן חטאת. מה המקור של דברי רבי אליעזר? שנאמר, כחטאת, כאשם. הפסוק מקיש בין קורבן חטאת לקורבן אשם. כמו שקורבן חטאת, הפסוק אומר עליו שאם הדם נכנס לתוך, דם שנכנס לתוך ההיכל, כל הקורבן נפסל, ככה גם קורבן אשם. אם מכניסים מהדם של קורבן אשם בתוך ההיכל, הקורבן אשם נפסל. שואלת הגמרא, ביש למה רבי אליעזר כדי כאמר טעמה? רבי אליעזר הסביר מצוין למה קורבן אשם צריך להיות כמו קורבן חטאת, כי הרי התורה מקישה ביניהם. אלא רבנן, מה היא טעמה? למה רבנן לא מסכימים עמדת רבי אליעזר שקרבון, כמו שקורבן חטאת, אם הוא נכנס להיכל או נפסל, ככה גם קורבן אשם, הרי יש היקש, מה רבנן לא סוברים את ההיקש הזה? תרצת הגמרא, אמר רבא, אשם נכנס דמו לפנים, פסול, לא מצי תאמרת. זה שאשם, אם הדם שלו נכנס לתוך ההיכל, הוא ייפסל, זה אי אפשר לומר. למה? קל וחומר מעולה. לומדים את זה מקל וחומר מקורבן עולה, שכשקורבן עולה, אם נכנס אדם לתוך ההיכל, הוא הרי לא ייפסל, והרי קורבן עולה הרבה יותר חמור מקורבן אשם. ואם קורבן עולה שהוא יותר חמור, אם אדם נכנס להיכל, הוא לא נפסל. כל שכן קורבן אשם, שיותר קל, אם אדם של הקורבן נכנס להיכל, ודאי שזה לא ייפסל. כן? מה עולה שהיא כליל? קורבן עולה, למה יותר חמורה מקורבן אשם? כי הרי היא כליל, היא נשרפת לגמרי על המזבח. זה הרבה יותר חמור מאשר קורבן אשם, שיש חלק מהקורבן שנאכל לזכרי כהונה, לכהנים זכרים. אם קורבן עולה שהוא יותר חמור, כשאדם שלו נכנס להיכל לא נפסל, כל שכן קורבן אשם שהוא פחות חמור, ודאי שאם הדם נכנס לתוך ההיכל, ודאי שלא צריך להיות פסול. קורבן עולה שהיא כליל נכנס דמה לפנים כשרה, אשם שאינו כליל לא כל שכן. אז ודאי שבקורבן אשם, שהוא פחות חמור מעולה, לגבי העניין הזה שהוא לא נשרף לגמרי למזבח, ודאי שאם אדם שלא ייכנס לתוך ההיכל, לא ימפסל הקורבן אשם. שואלת הגמרא, אתה בא מתוך נקודת הנחה שקורבן עולה יותר חמור מקורבן אשם. יש דווקא איזשהו חומרה מסוימת שבקורבן אשם הוא יותר חמור מקורבן עולה. מה לעולה שכן אינה מכפרת? מה לעולה? שהרי קורבן עולה עם כל זה שזה נשרף לגמרי למזבח, אבל הרי זה לא מכפר על שום דבר. זה רק דבר שמגיע בתור דורון לקדוש ברוך הוא, בתור מתנה. אז אולי בגלל שעולה לא בא לכפר, אז לכן לא מחמירים בזה כל כך, שאם אדם ייכנס להיכל זה יהיה פסול. אבל קורבן אשם בעניין הזה הוא הרבה יותר חמור, כי הוא בא לכפרה על עבירות מסוימות. למשל אדם שמועל בהקדש וכדומה, צריך להביא קורבן אשם. אז אם כן הקורבן הזה ממש מכפר, אז הוא הרבה יותר חמור. אז נאמר שאם הוא בא, אדם שלו נכנס לתוך ההיכל, אז הקורבן יהיה פסול. אומרת הגמרא, מנחת חוטא תוכיח. הרי יש קורבנות מסוימים שמביאים קורבן עולה ויורד. מה זה קורבן עולה ויורד? זה עולה אם האדם עשיר, ואז הוא צריך להביא בהמה, וזה יורד אם האדם הוא עני, ואז מספיק שהוא יביא עוף. אם הוא עוד יותר עני, הוא מביא מנחה, דיין הוא מביא סולט. מביא מגש עם סולט לבית המקדש בתור קורבן. זה נקרא מנחת חוטה. קורבן עולה ויורד, האדם מתחייב בגלל שהוא חטא להביא קורבן עולה ויורד, אז אם הוא עני מרוד, ממש דלי דלות, הוא מביא מנחת חוטה. מנחת חוטה זה גם סוג של מנחת חטאת, זה נקרא קורבן חטאת, רק שזה לא קבוע, לא תמיד מביאים בהמה כמו חטאת קבועה, אלא זה נקרא חטאת עולה ויורד, קורבן עולה ויורד זה סוג של חטאת, שזה חטאת עולה ויורד. ופה במקרה שלנו, מדובר פה במנחת חוטה, שזה סוג של חטאת, שהוא גם כן בעל חטא, כי זה קורבן חטאת. ואם נכנס, הרי במנחת חטאת אין אפשרות לקבל דם, כי הרי אין דם במנחה. מה במקום הדם? זה כשמגיע המגש עם הסולת לבית המקדש, הכהן בא ומכניס את היד, מכניס מלוא קומצו, הכוונה הוא מכניס בתוך שלוש האצבעות האמצעיות שלו מתוך הסולת, ואת זה הוא אמור להכניס בכלי שרת ולקחת, להקטיר את זה על המזבח. אם לוקחים את הקומץ הזה ומכניסים אותו להיכל, הקורבן הרי לא נפסל, אפילו שהמנחת חוטא בא לכפרה. אז רואים שהחומרה הזאת שדבר בא לכפר, זה עדיין לא אומר שאם מכניסים את הדם לתוך ההיכל, זה יפסול לגמרי את כל הקורבן, כי הרי במנחת חוטא שבא לכפר, ובכל זאת אם מכניסים את הקומץ להיכל, זה לא פסל את המנחת חוטא. שואלת הגמרא, למה אתה צריך להגיע למנחת חוטא? אתה יכול להגיע לחטאת העוף. הרי מה זה קורבן עולה ויורד? יש עשיר מביא בהמה, אדם שהוא עני הוא מביא עוף, אדם שהוא עני מרוד הוא מביא מנחה. אבל גם עוף, הרי אם נכנס אדם להיכל, אז לכאורה זה גם כן לא פוסל את הקורבן עולה ויורד, את הקורבן חטאת. אז אם כן, תביא דוגמה מחטאת העוף. מה חטאת העוף שנכנס דמה לתוך ההיכל לא נפסל הקורבן חטאת? וזה הרבה יותר נוח להביא מדבר כזה, כי הרי עוף יש לו דם, הדם נכנס להיכל, ובכל זאת אתה רואה שזה לא פוסל את הקורבן, אז כל שכן קורבן אשם, כשאדם ייכנס להיכל, זה לא יפסל את הקורבן אשם. ולמה חטאת העוף תוכיח? מתרצת הגמרא, חטאת העוף באה יד רבי אבין היא. חטאת העוף, אם בכלל כשדם של חטאת העוף נכנס להיכל, זה פוסל את הקורבן או לא פוסל את הקורבן, זה ספק של רבי אבין. וזה לא הוכרע שזה באמת לא פוסל. כי רבי אבין היה לו שתי צדדים. צד אחד, הרי יש הלכה שכשדם נכנס יחד עם הבשר, כשלוקחים קורבן ומכניסים את כולו להיכל, עם הדם הוא לא נפסל. רק כשהאדם הוא בנפרד, בתוך כלי שרת, ונכנסים איתו לתוך ההיכל, אז הוא פוסל את כל הקורבן. עכשיו, מצד אחד, עוף אף פעם לא מכניסים את הדם לתוך כלי, אלא ישר מהשחיטה עושים מיצוי הדם ישר על הדופן של המזבח. לא מקבלים את הדם בכלי שרת. אז מכיוון שלא מקבלים את הדם בכלי שרת, אז מצד אחד, כשאתה מכניס את הדם ביחד עם העוף, עם הבשר, זה לא אמור להיפסל, מכיוון שהוא הרי לא נכנס בכלי שרת, הוא ביחד עם הבשר, ודם שנכנס עם הבשר לא נפסל. אבל מצד שני, הבשר של העוף הוא הכלי שרת, כי הרי איתו עושים את הזריקה על המזבח, איתו עושים את המיצוי על המזבח. אז אם כן, אולי זה נחשב שזה נכנס בכלי שרת, אז זה כן יפסול כשהאדם ייכנס לתוך ההיכל. זה היה הבעיה של רבי אבין, זה היה השאלה שלו. ואם כן, מכיוון שזה לא ודאי אצלנו שחטאת העוף שנכנס לתוך ההיכל, הדם שלה נכנס לתוך ההיכל, לא ודאי אצלנו שזה פוסל את הקורבן או שזה לא פוסל את הקורבן, לכן אנחנו לא מוכיחים אליו, לא מוכיחים ממנו לעניין קורבן אשם. אז מאיפה כן הוכחנו? ממנחת חוטה, שזה אדם שהוא עני ודל מאוד, ממש עני מרוד, הוא צריך להביא מנחת חוטה. וכשלוקחים את הקומץ ומכניסים אותו להיכל, זה הרי לא פוסל את הקורבן. ואם כן רואים מכאן, שגם דבר שבא לכפר, זה עדיין לא אומר שאם נכנס הדבר שמרצה, במקרה שלנו זה הקומץ, במקרה של קורבן אשם זה אדם, אם הוא נכנס לתוך ההיכל, זה עדיין לא אומר שזה פוסל. אז אם כן, נאמר שאשם שנכנס לתוך ההיכל, אדם שלו, זה לא יפסול את הקורבן אשם. אומרת הגמרא, מנחת חוטא, מה למנחת חוטא שכן אינה מן זבח? מנחת חוטא אתה רוצה להשוות לקורבן אשם? קורבן אשם זה בהמה, זה קורבן. ולכן, אם נכנס אדם לתוך ההיכל, וזה הרי בא לחפר, אז זה פוסל את כל הקורבן אשם. מה אתה אומר לי שמנחת חוטא זה גם בא לחפר? בסדר שזה בא לחפר, אבל זה לא קורבן. זה, עם כל הכבוד זה סך הכל מנחה, אז בגלל זה באמת, אם הקומץ נכנס להיכל, זה לא פוסל, אבל קורבן אשם כן צריך להיות פסול. אומרת הגמרא, עולה תוכיח. אתה אומר שזה שזה לא קורבן, זה סיבה שזה לא ייפסל אם זה נכנס להיכל, הרי קורבן עולה זה כן קורבן, ובכל זאת זה לא נפסל אם זה נכנס לתוך ההיכל. אומרת הגמרא, וחזר הדין, כי הרי לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. הרי המעלה שיש לחטאת של מנחה, מנחת חוטא, זה שזה בא לחפר. אבל מצד שני, אז מה תגיד? אבל מצד שני זה לא קורבן. אז אולי בגלל שזה לא קורבן, אז כשאדם נכנס לתוך ההיכל זה לא נפסל. אבל מצד שני עולה זה כן קורבן, ובכל זאת כשאדם של עולה נכנס להיכל זה לא נפסל. אז מה תגיד? בסדר, כי עולה לא בא לחפר, הרי מנחת חוטא כן בא לחפר, ובכל זאת אתה רואה שכשהקומץ נכנס לתוך ההיכל זה לא פוסל. אז אתה רואה שלא הקולה של זה ולא הקולה של זה גורמת שאדם שייכנס לתוך ההיכל לא ייפסל, כי הרי כל אחד מהם יש לו גם חומרה, ובכל זאת אנחנו רואים שהחומרה הזאת לא גורמת שאדם ייפסל בתוך ההיכל. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן שהן קודשי קודשים, בין קורבן עולה ובין מנחת חוטא, שתיהם קודשי קודשים, ונכנסו לפנים, ואם הם נכנסו לתוך ההיכל, הם כשרים. אף אני אביא אשם שהוא קודש קודשים ונכנס דמו לפנים כשר, אז אני גם כן אביא קורבן אשם שגם הוא קודש קודשים, ואם ייכנס אדם של האשם לתוך קודש, לתוך ההיכל, הוא גם כן יישאר כשר. אז אם כן, יש לנו למעשה לימוד מצד השווה שקורבן אשם לא ייפסל כשאדם נכנס לתוך ההיכל, מכיוון שלומדים את זה ממנחת חוטא וקורבן עולה ביחד. וזה למעשה לימוד של רבנן, שהם לא מסכימים עם דעת רבי אליעזר, והם סוברים שרק קורבן חטאת דם שנכנס להיכל יהיה פסול, אבל אשם, דם שיכנס להיכל, דם של אשם לא יפסול את הקורבן אשם. אמר לי רבה מברניש לרבשי. רבה שהיה גר במקום שנקרא ברניש, בא ואמר לרבשי, ולפרוך, מה לצד השווה שבהן, שכן אין להן קצבה. תאמר באשם שיש לו קצבה. מה אתה אומר? שקורבן אשם הוא פחות חמור מאשר עולה ומנחת חוטא יחד? הרי הוא יותר חמור משתיהם יחד. כי הרי גם מנחת חוטא וגם קורבן עולה, אם אדם חייב להביא את אחד משתיהם, הוא יכול לבוא לחנות או לסוחר ולשאול אותו כמה עולה סולת, כמה שזה יעלה, זה מה שהוא ישלם. מגיע לקנות עולה, כמה שזה יעלה הקורבן, ככה הוא ישלם. זה לא משנה כמה כסף, אין לו סכום מסוים שהוא צריך להוציא. למעט זאת, בקורבן אשם צריך שזה יהיה 2 שקלים כסף. זה סכום שפחות מזה זה לא קשר. גם אם מצאת הקורבן בזול, זה לא טוב. אתה חייב להביא את זה בסכום הזה של 2 שקלים כסף. זה חומרה שיש רק בקורבן אשם. אז אולי נאמר שמכיוון שהשם זה כל כך חמור, אז אם זה נכנס אדם של קורבן אשם לתוך ההיכל, זה יפסול לגמרי את הקורבן. אלא אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת, רבנן יצטרכו להסביר את עצמם למה הם לא לומדים מההיקש בין קורבן אשם לקורבן חטאת, שכמו שקורבן חטאת עם דם חטאת נכנס לתוך ההיכל זה פוסל, ככה גם אשם דם שייכנס לתוך ההיכל זה יפסול. אלא, היינו טעמה יהודה רבנן, דאמר קרא דמה. כתוב לגבי דם שנכנס להיכל שזה פסול, כתוב לגבי קורבן חטאת, כתוב הלשון דמה, שזה ממעט רק דם שלה, דמה, דם של חטאת ולא דם אחר. דמה של זו של קורבן חטאת ולא דמה של אחר, של קורבנות אחרים, אפילו לא אשם. ואידך, רבי אליעזר שהוא לומד שכן מרבים אשם כמו קורבן חטאת, שדם אשם נכנס לאיכל זה פוסל את כל האשם, דמה ולא בשרה, הוא לומד מהמילה דמה שדווקא אם דם נכנס לתוך האיכל, אז זה פוסל את הקורבן חטאת. אבל אם הדם היה עדיין בתוך הבשר, זה לא פוסל, כשמכניסים בשר של בהמה שבפנים יש דם, אז למרות שגם דם נכנס לתוך ההיכל, אבל מכיוון שהוא ביחד עם הבשר, זה לא פוסל את כל הקורבן חטאת. ואידך, מה הסברו רבנן שהם מהמילה דם גם צריכים למעט, גם מהמילה דמה גם צריכים למעט שקורבן חטאת, רק הוא נפסל כשדם של קורבן חטאת נכנס להיכל, אבל אשם לא נפסל אם דם של אשם נכנס לתוך ההיכל, והם צריכים גם, אבל למעט את מה שלימד רבי אליעזר, שכשהדם נכנס יחד עם בשר, אז הוא לא נפסל, הוא לא פוסל את הקורבן. מאיפה הם ילמדו את שתי הלימודים האלה? הם ילמדו דם, דמה. זה שכתוב דם, לומדים מזה שדווקא דם ולא בשר. כשהדם עם בשר יחד זה לא נפסל כשהוא נכנס להיכל. וזה שכתוב היי, דמה, דם יחד עם היי, לומדים דווקא דמה של קורבן חטאת ולא דמה של אשם. אז לכן אפשר ללמוד את שתי הלימודים מהמילה דמה. מהלשון דם לומדים שזה דווקא דם ולא בשר, ומדמה של זו ולא של אחר לומדים שדווקא דם של קורבן חטאת ולא דם של קורבן אשם. למדנו שתי דעות לגבי קורבן אשם שנשחט שלא לשמו. אם הוא כשר או שהוא פסול. לפי דעת רבנן זה כשר, לפי דעת רבי אליעזר זה פסול. עכשיו, לפי דעת רבנן יוצא שקורבן חטאת שנשחט שלא לשמו, בוודאי יהיה פסול. אבל אשם שנשחט שלא לשמו יהיה כשר. אבל לפי דעת רבי אליעזר, בין חטאת ובין אשם שנשחטו שלא לשמה, הקורבן יהיה פסול. לפי זה שואלת הגמרא, ביש למה לרבנן דאמרי אשם ששחטו שלא לשמו כשר? אז אם כן יוצא שרק חטאת שנשחטה שלא לשמה פסולה. היינו דהתקש מנחה לחטאת ומנחה לאשם. לכן אפשר להבין למה הקישו קורבן מנחה, סולת שמקריבים בבית המקדש, מקישים את זה גם לקורבן חטאת וגם לקורבן אשם. לגבי מה מקישים את זה לכל אחד מהם? דתניא, רבי שמעון אומר, קודש קודשים היא, המנחה היא נחשבת קודש קודשים, כחטאת וכאשם. משווים אותה גם לקורבן חטאת וגם לקורבן אשם. מנחת חוטא הרי כחטאת. לגבי מנחה שאדם חוטא מביא, שזה מאוד חמור, ומשווים את זה לקורבן חטאת, שגם את זה קורבן חטאת מביא חוטא. ולכן אם שחטו את הקורבן חטאת זה הרי נפסל, אז גם אם קמצו מנחת חוטא שלא לשמה, זה גם כן יהיה פסול. לפי כך קמצה שלא לשמה פסולה. מנחת נדבה, לעומת זאת מנחת נדבה שזה לא מגיע על חטא, הרי היא כאשם, זה נחשב כמו קורבן אשם שהוא יותר קל, לפיכך קמצה שלא לשמה כשרה. אז אם הוא קומץ מנחת נדבה שלא לשמה, בכל זאת המנחה תהיה כשרה. זה מצוין לפי דעת רבנן, שקורבן חטאת הם סוברים ששלא לשמה פסולה, וקורבן אשם הם סוברים ששלא לשמה כשרה. אלא לרבי אליעזר שסובר שגם אשם וגם חטאת שנשחטו שלא לשמה פסולים, אז אם כן, למה הלכת היתקש מנחה לחטאת ומנחה לאשם? לגבי איזה הלכה הקישו מנחה גם לחטאת וגם לאשם? אומרת הגמרא, לכי אידך לרבי שמעון, לדבר השני שרבי שמעון לומד. דתנן, שלא בכלי שרת, פסולה. ורבי שמעון מכשיר. הרי אדם שמביא מנחה לבית המקדש של סולת, זה נחשב כמו שהוא הביא קורבן לבית המקדש, של בהמה או של עוף. עכשיו, כשאדם מביא קורבן בהמה לבית המקדש, יש ארבע עבודות שמעכבות את העשייה של הקורבן. זה שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם למזבח וזריקת אדם על המזבח. מה הארבע עבודות שכנגד זה שעושים במנחה? אז ככה. דבר ראשון, היו לוקחים את המנחה ושמים את זה בכלי שרת, ומקדשים את המנחה בכלי שרת. אחר כך היה הכהן קומץ מתוך המנחה, וזה כנגד השחיטה, שהוא מפריד את הקמיצה מתוך כל המנחה. כמו שבשחיטה מפרידים את הדם מתוך הבהמה. הדבר הבא היה שמניחים את הקומץ לתוך כלי שרת, שזה כנגד קבלת הדם. אחר כך היו לוקחים את הכלי שרת, מוליכים אותו ומקטירים אותו על המזבח, שזה היה כנגד זריקת אדם. מה קורה אם קמצו מתוך המנחה את הקומץ, הרימו מתוך המנחה את הקומץ, אבל לא הניחו את זה בכלי שרת, אלא ישר לקחו בתוך היד והקטירו את זה על המזבח. אז יש שתי דעות האם המנחה תהיה כשרה או פסולה. לפי דעת תנא קמא, שלא בכלי שרת, המנחה פסולה. לפי דעת רבי שמעון, היא תהיה כשרה. ואמר רבי יהודה ברידר רבי חייא, מה הייתה מדי רבי שמעון? למה רבי שמעון באמת מכשיר את המנחה שהיא לא הייתה בתוך כלי שרת? זה הרי חלק מהעבודה של המנחה. אומרת הגמרא, אמר קרא, קודש קודשים היא כחטאת וכאשם. הפסוק למעשה מקיש את המנחה הן לחטאת והן לאשם. יש בו דברים שהוא דומה לחטאת ויש דברים שהוא דומה לאשם. לגבי מה? אז הוא מסביר. בא לעובדה ביד, אם הכהן בא לעשות את העבודה של המנחה עם היד, אז עובדה בימין כחטאת. הוא יכול לעבוד את העבודה של המנחה ביד ימין, אבל דווקא ביד ימין, כמו קורבן חטאת. כי הרי בקורבן חטאת, זריקת הדם נעשה ביד, לא בכלי. היום טובלים את האצבע בתוך הכלי, ומזים על המזבח, דרך היד. אז אם כן, מנחה אפשר ללמוד שהיא תהיה כמו קורבן חטאת, שיהיה אפשר גם לעשות את העבודות ביד בלי כלי. אבל מה? אתה צריך גם לקחת את החומרה שיש בקורבן חטאת, וזה חייב להיות דווקא בימין ולא בשמאל. אם הוא רוצה לעשות את זה בכלי, אז נלמד את זה מהשם, כי גם קורבן השם היו זורקים את הדם מהמזרק על המזבח מתוך כלי. אבל שם זה לא חייב להיות דווקא ביד ימין, כי קורבן השם אפשר אפילו לעשות את הזריקת הדם גם ביד שמאל. אז אפשר להשתמש עם שתי הקולות. או שהוא רוצה להקל לעשות את זה ביד, אבל אז הוא יהיה חייב לעשות את זה דווקא ביד ימין, או שהוא רוצה להקל לעשות את זה ביד שמאל, אבל אז הוא יהיה חייב לעשות את זה דרך כלי. וזה נלמד מקורבן השם. בא לעובדה ביד, עובדה בימין כחטאת. בא לעובדה בכלי, עובדה בשמאל כאשם. אז אם כן, יוצא שלעניין זה משווים קורבן מנחה לקורבן חטאת ולקורבן אשם. שאם הוא רוצה לעבוד ביד, זה יהיה דומה לקורבן חטאת, ואם הוא רוצה לעבוד בכלי, זה יהיה דומה לקורבן אשם. שואלת הגמרא, אבל רבי שמעון לומד מזה שהפסוק מקיש את מנחה, אין לחטאת ואין לאשם, שתי דברים. גם לגבי שלא לשמה, כמו שלמדנו במשנה הקודמת, שרבי שמעון אומר שקורבן מנחת חוטא חייבים לעשות אותה לשמה, ומנחת נדבה אפשר לעשות אותה שלא לשמה, כי מנחת חוטא הוא לומד מחטאת, ומנחת נדבה מאשם, ופה הוא לומד עוד דבר מההשוואה של מנחה לחטאת ולאשם, שאם הוא רוצה לעשות את זה ביד, אז לומדים מחטאת שהוא יכול לעשות את זה ביד, רק זה צריך להיות בימין, ואם הוא רוצה לעשות את זה בכלי, אז לומדים את זה מהשם, שהוא יכול לעשות את זה בכלי, ואז הוא יכול אפילו לעשות את זה ביד שמאל, אבל על ידי כלי. אז מה, הוא משווה מנחה לחטאת ולאשם לשתי הלכות? הוא לומד שתי הלכות מההיקש הזה? ושואלת הגמרא, ורבי שמעון, היי קרא מפיק לי לאחי ומפיק לי לאחי? אחי רבי שמעון לומד מהפסוק הזה, והוא מוציא מפה גם לעניין המשנה הראשונה לגבי שלא לשמה, וגם לגבי ההלכה השנייה לגבי ביד או בכלי. הוא לומד עם זה שתי דברים. אומרת הגמרא, עיקר קרא לכדי רבי יהודה ברידי רבי חייא ודעתה. האמת היא שעיקר הפסוק זה בשביל ההלכה השנייה שלמדנו, שאם רוצה להקריב את זה כמו קורבן חטאת, את המנחה הוא יכול לעשות את זה אפילו ביד, רק שיעשה את זה בימין. ואם הוא רוצה לעשות את זה בכלי, הוא יכול לעשות את זה אפילו בשמאל כמו קורבן אשם. זה העיקר מה שמשווים מנחה לחטאת ולאשם. אז אם כן, מאיפה לומדים שקורבן מנחה, שאם זה מנחת חוטא זה חייב להיות לשמה, ואם זה שלא לשמה פסולה? אומרת הגמרא, ומנחת חוטא זה פסולה שלא לשמה, תמה אחרינה הוא. זה מגיע ממקור אחר. חטאת תמה מאי, מה הסיבה שקורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה היא פסולה? דכתיב בה אי, כי כתוב חטאת היא, שזה חייב להיות דווקא לשמה. ואם זה שלא לשמה זה פסול, מנחת חוטא נמי, כתיב בה היא. הרי גם לגבי מנחת חוטא גם כתוב המילה היא, אז נלמד מזה שדווקא אם זה יהיה לשמה, זה יהיה קשרה, שלא לשמה זה יהיה פסולה. טוב. אם כן, יש לנו לימוד מיוחד, באמת, בין לפי רבנן ובין לפי רבי אליעזר, למה אנחנו משווים קורבן מנחה גם לחטאת וגם לאשם. עכשיו, למעשה, אנחנו צריכים להבין דבר מסוים לפי דעת רבנן. כי הרי רבי אליעזר לקח את כל הדבר הגדול שלו, שהוא רוצה להשוות קורבן אשם לקורבן חטאת, שכמו שקורבן חטאת שנשחט שלא לשמה, זה יהיה פסול, ככה גם קורבן אשם יהיה פסול, הוא לומד את זה מההיקש של כחטאת כאשם. ורבי אליעזר הלך עם זה כל כך רחוק עם ההיקש הזה, והוא למד עם זה גם שכמו שחטאת, שדם חטאת שנכנס להיכל פסול, ככה גם אשם, דם של אשם נכנס להיכל פסול, והוא לומד את זה מכחטאת כאשם, ובשתי הדברים האלה רבנן חולקים עליו. בסדר, רוצים לחלוק, הם יכולים לחלוק. אבל מה הם יעשו מההיקש הזה של כחטאת וכאשם? הרי הפסוק כן מקיש בין קורבן חטאת לבין קורבן אשם. מה בעצם אשם לומד מקורבן חטאת? זו השאלה פה של הגמרא ולרבנן, למה היא הלכתה התקש אשם לחטאת? לאיזה דבר? אומרת הגמרא, לומר לך, מה חטאת טעונה סמיכה, אף אשם טעון סמיכה. ההלכה הזאת שצריך להישען על הקורבן לפני שמקריבים אותו, דיינו סמיכה, לסמוך את ידו על ראש הקורבן, זה נאמר בקורבן חטאת. ומההיקש של קורבן אשם לקורבן חטאת, לומדים שגם בקורבן אשם צריך לעשות את העבודה של הסמיכה לפני שחיטת הקורבן. למדנו במשנה, יוסף בן חוני אומר, הנשחטים חולי. למעשה ההלכה הייתה כזאת. תנא קמא באו ואמרו שכל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם יהיו כשרים, רק שלא עלו לבעלים לשם חובה, שהבעלים צריכים להביא קורבן אחר, בסדר. חוץ משתי קורבנות, קורבן פסח בזמנו, בי"ד ניסן, וקורבן חטאת. שאם לקחו קורבן פסח או חטאת ושחטו אותם שלא לשמה, זה יהיה פסול. מה קורה אבל אם לוקחים קורבן שלמים, קורבן אחר, קורבן עולה, ושוחטים אותו לשם קורבן חטאת או לשם קורבן פסח בזמנו? האם הקורבן שלמים יהיה פסול או שהקורבן לא יהיה פסול? תנא קמא אומר שהקורבן לא יהיה פסול, ועל זה בא יוסף בן חוני לחלוק ואומר שגם במקרה הזה זה יהיה פסול. זאת אומרת שלפי דעת יוסף בן חוני, כל הקורבנות שנשחטו לשם חטאת פסולים, וגם כל הקורבנות שנשחטו לשם פסח, אם הם נשחטו בי"ד בניסן, הם גם כן יהיו פסולים. עכשיו, הגמרא באה להביא דעה שהולכת עם אותו דעה של יוסף בן חוני. אבל לפי דעה אחת, זה הולך לגמרי כמו יוסף בן חוני, בין לגבי חטאת ובין לגבי פסח, ולפי דעה שנייה, רבי אליעזר הזה הולך רק לגבי קורבן פסח כמו יוסף בן חוני, אבל לא לגבי קורבן חטאת. אבל זאת אומרת, המחלוקת היא בדעת רבי אליעזר, שהוא למעשה הולך בדעתו של יוסף בן חוני. השאלה אם הוא הולך בדעתו של יוסף בן חוני גם לגבי חטאת, או שהוא הולך בדעתו של יוסף בן חוני רק לגבי פסח ולא לגבי חטאת. אמר רבי יוחנן, יוסף בן חוני ורבי אליעזר אמרו דבר אחד. זאת אומרת שרבי אליעזר הולך בדיוק עם הדעה של יוסף בן חוני, שגם קורבן חטאת וגם קורבן פסח בזמנו, אם שחטו את הקורבנות לשמם, זה יהיה פסול. רבא אמר, באחרים לשם חטאת פליגי, רק בקורבן לשם קורבן פסח בזמנו, סובר רבי אליעזר כמו יוסף בן חוני, שהקורבן יהיה פסול אם הוא נשחט לשם פסח בזמנו. אבל בקורבן חטאת הוא חולק על יוסף בן חוני, והוא סובר שבקורבן חטאת, אם שחטו קורבן לשם חטאת, זה יהיה כשר. עכשיו, מי זה רבי אליעזר הזה? אז הגמרא עכשיו תביא את הברייתא, שמשם אנחנו לומדים בדעת רבי אליעזר. הברייתא המרתקת הזאת, אנחנו נראה בעזרת השם, במקום מסוים אנחנו נלמד משם ראיה לרבי יוחנן, נתקדם עוד כמה צעדים ונלמד משם גם כן ראיה לדעת רבא, וכל אחד לוקח ראיה מאותה ברייתא, ונראה בעזרת השם תוך כדי הברייתא כל אחד לפי הראיה שלו. כדתניא, הפסח שעברה שנתו, קורבן פסח שעברה שנתו. מה ההלכה של הקורבן הזה? אם פסח ש עשה סוף סוף יום הולדת ראשונה של החיים שלו, והוא זכה להיות בן שנתו, הוא הפסיד את האפשרות שלו להיות יותר קורבן פסח, כי קורבן פסח חייבים שיהיה בן שנתו הראשונה, בתוך השנה הראשונה שלו. ברגע שהוא בן שנתו, הוא קשר לפסח. עברה שנתו, הוא כבר לא קשר יותר להיות קורבן פסח. מה הוא כן נהיה מעכשיו? ויקרא שמו בישראל קורבן שלמים. מהיום הוא הפך להיות קורבן שלמים. אז אם כן, במקום סתם לסבך את העניינים, בוא נשתמש עם המושג הזה, הפסח שעברה שנתו, בתור קורבן שלמים. בסדר. אותו קורבן שלמים, אם שחטו אותו בזמנו לשמו, אז אני חושב כמו שאר הקורבנות, ששחטו אותם לשם קורבן פסח בי"ד בניסן. וזה למעשה גם כן הדוגמה השנייה. וכן השוחט אחרים לשם פסח בזמנו, זאת אומרת בקיצור מדובר פה על מקרה אחד, ששוחטים שאר הקורבנות בי"ד בניסן בין הארבעים, שזה זמן של קורבן פסח, שוחטים אותם לשם קורבן פסח. מה היה ההלכה שלהם? הם נפסלים או שהם לא נפסלים? יש בזה שתי דעות. רבי אליעזר פוסל ורבי יהושע מכשיר. אמר רבי יהושע, רבי יהושע בא להביא ראיה לשיטתו שקורבן שנשחט לשם קורבן פסח בי"ד בניסן יהיה כשר. מה הראיה? אם בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמו, אחרים כשרים לשמו? הרי באמצע השנה תשחט קורבן פסח לשם פסח, הוא יהיה פסול. כי הרי קורבן פסח שלא בזמנו הוא קורבן שלמים, צריך לשחוט אותו לשם שלמים, או לשם קורבן אחר. אם שחטו אותו לשם פסח, הוא יהיה פסול. בכל זאת, קורבנות אחרים ששוחטים באמצע השנה לשם פסח, יהיו כשרים. אז כל שכן, בזמנו, שהוא כשר לשמו, אינו דין שיכשרו אחרים לשמו? אז בזמן שכבר אפשר לשחוט את קורבן פסח לשם פסח, דיינו בזמנו בי"ד בניסן, אז כל שכן ששאר הקורבנות, אם תשחט אותם לשם פסח, ודאי שהם צריכים להיות כשרים. כי הרי, בכל השנה, הקורבן היחיד שאי אפשר לשחוט אותו לשם קורבן פסח, זה קורבן פסח עצמו. כל הקורבנות האחרים שנשחטו לשם פסח, כשרים. אז בזמן שאת קורבן פסח גם אפשר לשחוט לשם פסח, שזה בי"ד בניסן, אז ודאי שאת שאר הקורבנות אפשר לשחוט לשמו. ככה לומד רבי יהושע. אמר לו רבי אליעזר, או חילוף הדברים. אם ככה, בוא נלמד להפך. כמו שאתה לומד בשאר ימות השנה אחרים לשמו, אני אלמד איתך בשאר ימות השנה ולשם אחרים. בואו נראה את זה בפנים. ומה אם בשאר ימות השנה שאינו כשר לשמו, כשר הוא לשם אחרים? הרי מה קורה באמצע השנה? שוחטים קורבן פסח לשם פסח, פסול. לשם קורבנות אחרים, קורבן פסח לשם קורבנות אחרים, הוא נהיה קורבן שלמים והוא כשר. אז בשאר ימות השנה, קורבן פסח נשחט לשם אחרים, הוא יהיה כשר? אפילו שאם הוא ישחט לשמו, יהיה פסול? אז בזמנו שהוא כשר לשמו, אינו דין שיוכשר לשם אחרים? אז בזמנו, בי"ד בניסן, שכבר סוף סוף, כששוחטים אותו לשמו, הוא יהיה כשר, אז כל שכן שהוא יהיה כשר לשם אחרים, כי הרי כל השנה הוא כשר רק לשם אחרים, ולא לשמו. אז כשהוא כבר כשר לשמו בי"ד בניסן, ודאי שהוא צריך להיות כשר לשם אחרים. ויוכשר פסח בארבעה עשר שלא לשמו, וככה אתה אומר? מה, אתה באמת רוצה להגיד דבר כזה? שבי"ד בניסן, אם תשחט קורבן פסח שלא לשמו זה יהיה כשר? זה ודאי לא יכול להיות דבר כזה. כי התורה חזרה כמה וכמה פעמים על זה, שקורבן פסח בזמנו חייב להישחט לשמו. אז לא יכול להיות שהתורה מתירה אם שחטו אותו שלא לשמו, כי בדרך כלל כשחוזרים על דבר כמה פעמים, זה אומר שזה מעכב, כמו שכתוב הלשון של חז"ל, הכתוב שנה עליו לעכב, הפסוק אמר אותו פעם נוספת בשביל לומר שזה מעכב. אז אם כן, לפי הקל וחומר שלך, אתה מביא פה חידוש שהוא לא נכון, אז אי אפשר ללמוד כזה קל וחומר. ולגופו של עניין, אתה למדת קל וחומר, אני אפרוך לך אותו. חוץ ממה שאמרתי לך, שאם כזה קל וחומר אני יכול לקחת אותו למקום שוודאי לא יהיה נכון, אז אם כן הקל וחומר הזה, ללמוד מפסח בשאר ימות השנה, ללמוד ממנו לפסח בזמנו, אז כמו שאתה לומד מפסח בשאר ימות השנה, שאחרים לשמו כשרים, אז כל שכן ביהודה לניסן אחרים לשמו יהיו כשרים. אז אני אגיד לך את אותו קל וחומר, שמה פסח בשאר ימות השנה, כשהוא נשחט לשם אחרים כשר, אז ודאי שבי"ד בניסן אם הוא נשחט לשם אחרים יהיה כשר, ודאי שאי אפשר ללמוד בצורה כזאת, כי הרי זה כולם יודעים שזה לא יהיה כשר, כשקורבן פסח נשחט לשם אחרים בזמנו. אבל גם לגופו של עניין על הקל וחומר שלך אני רוצה לפרוך. אתה רבי יהושע, מה למדת? איזה קל וחומר? שמה קורבן פסח בשאר ימות השנה, אם הוא נשחט לשמו, בשאר ימות השנה, פסול. בכל זאת, אחרים שנשחטו לשמו בשאר ימות השנה, יהיו כשרים. אז בזמנו, שהוא בעצמו אם הוא נשחט לשמו, זה הכי טוב שיכול להיות, קורבן פסח בזמנו שנשחט לשמו, זה קורבן פסח ודאי כשר. אז כל שכן אחרים ששחטו לשמו יהיה כשר, יש לי פרחה לקל וחומר הזה. מה ליוכשרו אחרים בשאר ימות השנה לשמו, אתה יודע מה הסיבה? שאחרים, קורבנות אחרים, שנשחטו לשם קורבן פסח בשאר ימות השנה הם כשרים, שכן הוא כשר לשם אחרים. הרי קורבן פסח בשאר ימות השנה, אם אתה שוחט אותו לשם קורבנות אחרים, הוא יהיה כשר. אז לכן, אחרים שנשחטו לשמו גם כן יהיו כשרים. אבל ויוכשרו אחרים בזמנו לשמור שכן הוא פסול לשם אחרים, אז אתה רוצה ללמוד שבזמנו אחרים יהיו כשרים לשם פסח? הרי בזמנו קורבן פסח פסול לשם קורבנות אחרים. בי"ד בניסן קורבן פסח כשר רק אם הוא נשחט לשם קורבן פסח. אז אי אפשר אם כן ללמוד שהוא יהיה כשר לשם אחרים. אמר לו רבי יהושע, קודם כל, בסדר, אני מקבל את הדחייה שלך, אבל אם ככה לכאורה אתה מגיע פה למצב מאוד מאוד רחוק, ומצב שלא יכול להיות כמותו. כי מה יוצא? אתה בא ואומר שבזמן שמקריבים קורבן שלמים, שזה כל השנה, אפשר להקריב קורבן פסח לשם שלמים בשאר ימות השנה, והוא יהיה כשר. ובזמן שמקריבים קורבן פסח, שזה י"ד בניסן, אי אפשר להקריב קורבן שלמים. אז יוצא שקורבן פסח הוא בעצם יותר קל לעניין לשמה מאשר קורבן שלמים. כי קורבן פסח, אתה יכול לשחוט אותו לשם שלמים במשך כל השנה, שזה זמנו של קורבן שלמים. בזמן של קורבן שלמים תמיד אפשר לשחוט קורבן פסח לשם שלמים, ובזמן של קורבן פסח אי אפשר לשחוט שלמים לשם פסח. אז יוצא שקורבן שלמים הרבה יותר חמור לעניין לשמה. אמר לו רבי יהושע, אם כן הוראת כוח פסח ונתת כוח בשלמים. יוצא אם כן שפסח, זה, הכוח שלו הוא הרבה יותר קל, והוא לא נפסל גם אם שוחטים אותו לשם שלמים בזמן של שלמים, ואת כוח של שלמים אתה מחמיר, אתה אומר שקורבן שלמים בזמן של פסח אי אפשר לשחוט אותו לשם פסח. טוב, אמר רבי אליעזר, באמת אני צריך ללמוד מלימוד אחר, אבל לפני שרבי אליעזר ילמד את הלימוד מהמקום שלו, אנחנו כבר רואים מפה ראיה, כמו שרשי כותב, שמכאן לומד רבי יוחנן ראיה לשיטתו, שרבי יוחנן אמר שדעתו של רבי אליעזר היא אותה דעה בדיוק כמו דעתו של יוסף בן חוני. למה? כי למעשה מה יוצא? שמה הסיבה שרבי אליעזר סובר שקורבן שנשחט לשם קורבן פסח בזמנו יהיה פסול? זה מכיוון שקורבן פסח שנשחט לשם אחרים יהיה פסול. זה מה שיצא פה. אומר לו, מה לי יוכשרו אחרים בשאר ימות השנה לשמו שכנו כשר לשם אחרים? יוכשרו אחרים בזמנו לשמו שכנו פסול לשם אחרים. יוצא שהסיבה ששאר הקורבנות שנשחטו ביום י"ד בניסן לשם קורבן פסח הם יהיו פסולים, זה בגלל שקורבן פסח שישחט בזמן הזה לשם שאר הקורבנות גם יהיה פסול. הרי קורבן חטאת כל השנה, אם הוא נשחט לשם קורבנות אחרים, הוא יהיה פסול. אז גם אחרים ששחטו לשם חטאת יהיו פסולים. ואם כן, מהסברה הזאת שרבי אליעזר אמר, לומדים שהוא גם בקורבן חטאת יסבור אותו דבר, שקורבן חטאת שאחרים נשחטו לשמו, גם כן יהיו פסולים. עכשיו, חזר רבי אליעזר ודנו דין אחר. רבי אליעזר באמת בא ולמד מקור אחר לשיטתו. מצינו מותר פסח בשלמים, ואין מותר שלמים בפסח. מה קורה קורבן פסח שנותר? איך יכול להיות קורבן פסח שנותר? יכול להיות שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אחד הקדיש קורבן פסח בשביל לשחוט אותו בי"ד בניסן. בסוף מה קרה? הקורבן הזה נאבד. מה עשו? הקדישו קורבן פסח אחר ושחטו אותו. מצאו בסוף את הקורבן הראשון. יש לו דין של מותר פסח. בקורבן פסח האמת יש עוד אפשרויות. יש אפשרות שנייה, גם אחד הפריש כסף לקנות מזה קורבן פסח, בסוף הוא קנה קורבן בזול ונשאר לו כסף, יש לזה דין מותר פסח. כמו שאמרתי, בקורבן פסח יש האמת עוד אפשרויות, חוץ משתי האפשרויות הקבועות האלה ברוב הקורבנות. אם נאמר עברה שנתו של הקורבן, הוא כבר נהיה בן שנה למשל, הוא גם נקרא מותר פסח. אבל מותר פסח, איזה קורבן הוא קרב? קרב בתור קורבן שלמים. זאת אומרת שיש לקורבן פסח קשר לקורבן שלמים. מה קורה עם מותר שלמים? באותו מקרה בקורבן שלמים. אדם קיבל על עצמו להביא קורבן שלמים, הוא הקדיש קורבן והקורבן נאבד, הלך הקדיש קורבן אחר, הקריב אותו, בסוף הוא מצא את הקורבן שלמים הראשון. יש לו דין של מותר שלמים, הוא קרב שלמים. עוד מקרה, אחד הפריש כסף לקנות קורבן שלמים, בסוף הוא מצא קורבן בזול, עם הכסף שנשאר הוא גם כן קונה שלמים. אבל אתה רואה שהוא לא יקנה, הוא לא יקנה עם זה קורבן פסח. אז אם כן, קורבן שלמים אין קשר לקורבן פסח. לקורבן פסח יש קשר לקורבן שלמים. לקורבן שלמים אין קשר לקורבן פסח. אז זה מה שאומר רבי אליעזר. מצינו מותר פסח בשלמים ואין מותר שלמים בפסח. אז אם כן, מה פסח שמותרו בשלמים? אז אם כן, יש לפסח קשר עם שלמים. בכל זאת, שחתו בזמנו לשם שלמים, פסול. אם הוא ישחט קורבן פסח בי"ד בניסן, בזמן של קורבן פסח, לשם שלמים זה יהיה פסול. אז אם כן, שלמים שאין מותרן בפסח, שהרי מותר השלמים, כמו שהסברנו, לא בא בשם קורבן פסח, אז אם שחתם לשם פסח בזמנו, אינו דין שיהיו פסולים, אז מה יקרה אם ישחטו אותם, את הקורבן שלמים לשם פסח בי"ד בניסן, הקורבן שלמים ודאי צריכים להיות פסולים. אמר לו רבי יהושע, אם אתה לומד כזה קל וחומר, כמו שרצית ללמוד בעניין של קורבן פסח, אז אתה גם צריך לפסול קורבן עולה שנשחטה לשם קורבן חטאת. כי הרי, מצינו מותר חטאת בעולה. מה זה מותר חטאת? אדם, למשל, הפריש שתי קורבנות חטאת, כי הוא היה חייב קורבן חטאת, הוא רצה שאם אחד יאבד, אז יהיה לו לפחות את השני. בסופו של דבר, הוא הקריב אחד והשני לא נאבד. מה עושים עם השני? מחכים שיהיה לו מום, ואז פודים אותו בכסף. הכסף הזה קונים קורבן עולה. אם כן, יוצא שמותר חטאת בא לשם עולה, אבל מצד שני מותר עולה לא בא לשם חטאת. הרי אין מותר עולה בא חטאת, כי אדם שהפריש סכום של כסף והוא הקדיש את זה לשם עולה, בסופו של דבר הוא משתמש רק עם חלק מהכסף, שאר הכסף לא מקריבים עם זה קורבן חטאת, אלא גם עם זה יקריבו קורבן עולה. אז מה גם כאן תגיד אותה קל וחומר? ומה חטאת שמותרה בא עולה, שחטה לשם עולה פסולה? מה קורבן חטאת? שהמותר שלה בא לשם עולה, אז זאת אומרת יוצא שקורבן חטאת יש לו קשר לשם עולה, ובכל זאת אתה רואה שאם שחטו קורבן חטאת לשם עולה, הקורבן יהיה פסול. אז כל שכן, אם שחטו עולה לשם חטאת זה ודאי יהיה פסול. ככה אתה רוצה לומר? עולה שאין מותרה בה חטאת, שחטה לשם חטאת אינו דין שתהיה פסולה? הרי ההלכה היא שקורבן עולה שנשחט לשם קורבן חטאת, זה צריך להיות כשר. עכשיו, מה באמת ההלכה? קורבן עולה שנשחט לשם קורבן חטאת זה כשר? תלוי לפי מי. לפי דעת תנא קמא, באמת, כל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם כשרים, גם אם זה לשם חטאת הם כשרים. אבל לפי יוסף בן חוני, הרי אמרנו ששאר הקורבנות שנשחטו לשם חטאת פסולים. עכשיו, רבי אליעזר, שעליו אנחנו עכשיו מדברים, כפי מי הוא סובר, כמו יוסף בן חוני או כמו רבנן? אז זה תלוי לאיזה עניין. לגבי קורבן פסח בזמנו, באמת גם רבי אליעזר סובר שאם שוחטים קורבנות, שאר הקורבנות לשם פסח בזמנו, יהיו הקורבנות פסולים. אבל כאן אנחנו רואים ששאר הקורבנות לשם חטאת יהיו כשרים. אז רואים אם כן שבזה הוא חולק על יוסף בן חוני. והוא סובר ששאר הקורבנות לשם חטאת יהיו באמת כשרים. כי פה אם הוא היה סובר כמו יוסף בן חוני, הוא היה צריך להגיד שגם, כן, באמת גם קורבן חטאת, עולה שנשחטה לשם חטאת, באמת יהיה פסולה. למה הוא לא אומר את זה? סימן שהוא סובר שכל הקורבנות שנשחטו לשם חטאת כשרים. אז אם כן, מפה אנחנו לומדים את השיטה של רבא, שרבי אליעזר חולק על יוסף בן חוני בעניין של חטאת, והוא סובר כמותו רק לגבי פסח בזמנו. על כל פנים נמשיך. אמר לו רבי אליעזר, לא, אם אמרת בחטאת שכן כשרה לשמה כל השנה כולה. קורבן חטאת, כששוחטים לשם חטאת, זה הרבה יותר קל. למה? כי הרי קורבן חטאת, אם אתה שוחט את הקורבן עצמו לשם חטאת, כל השנה זה יהיה כשר. קורבן חטאת לשם חטאת, כל השנה יהיה כשר. לעומת זאת, קורבן פסח. תאמר בפסח שאינו כשר לשמו, אלא בזמנו. קורבן פסח, הזמן היחיד שאפשר לשחוט את זה לשם פסח, זה רק בי"ד בניסן, בזמן של קורבן פסח. אבל אם שוחטים קורבן פסח כל השנה לשם פסח, זה יהיה פסול. רק אם שוחטים את זה לשם קורבן אחר, זה יהיה כשר בשאר ימות השנה. אז אם כן, הועיל והוא פסול לשמו, דינו שיפסלו אחרים לשמו. מכיוון שקורבן פסח עצמו נפסל כל השנה אם שוחטים אותו לשמו, אז קל וחומר שאר הקורבנות ששוחטים אותם בשאר ימות השנה לשם פסח, ודאי שהם צריכים להיות פסולים. למדנו במשנה את דעתו של שמעון אחי עזריה, שהוא סובר שלא תמיד זבחים שנשחטו שלא לשמם יהיו כשרים, אלא אם שחט את הקורבן לשם קורבן יותר גבוה ממנו, למשל קודשים קלים שנשחטו לשם קודשי קודשים שהם יותר חמורים, אז יהיה כשר. אבל אם שחט אותו לשם נמוך ממנו, הוא יהיה פסול. מה המקור של דעת שמעון אחי עזריה? אומרת הגמרא, שמעון אחי עזריה אומר וכולי, ככה למדנו במשנה. אומרת הגמרא, מה המקור של דברי שמעון אחי עזריה? רבה שימתני משמי דרבי יוחנן, ורב אחה ברי דרבה מתני משמי דרבי ינאי. כל אחד למד את זה בשם מישהו אחר. מה הייתה מדר שמעון אחי עזריה? מאיפה לוקח את המקור לדברים הנפלאים שהוא אומר שכששוחטים קורבן לשם קורבן חמור יותר, אז הקורבן הזה לא נפסל. מה המקור של הדברים האלה? הוא מביא את זה מהפסוק הזה, דאמר קרא ולא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר ירימו להשם. עכשיו, הפירוש הפסוק הרגיל הוא לא קשור בכלל. הפירוש הרגיל של הפסוק הוא שכשכהן קיבל קודשי בני ישראל, הוא קיבל תרומה, הוא קיבל קודשים, שלא יחלל את זה. תשמור על הקדושה של העניין. תשמור על הקדושה של הקודשים. אל תחלל אותם. אבל בא שמעון אחי עזריה ולומד פה דרשה. פילי פלאים ממש. פילי פלאים. אומר שמעון אחי עזריה, אתה לא תוכל בחיים לחלל את קודשי בני ישראל על ידי שאתה תרים ממנו, על ידי שאתה תרומם אותו ותקריב אותו לשם קורבן יותר מורם, יותר קדוש. הוא לא יתחלל בצורה כזאת. זה מה שהוא אומר. במורם מהן אין מתחללים. אם אתה בא ומקריב קורבן לשם קורבן יותר מרומם, הוא לא מתחלל. בנמוך מהם מתחללים. אם אתה מקריב אותו לשם קורבן יותר נמוך, רק אז הוא יהיה פסול. שואלת הגמרא, הפסוק הזה הוא כבר מנוצל, הוא לא מיותר, והי להכי הוא דהתה, והמי בא אלה לכדי שמואל, הרי צריך את הפסוק הזה בשביל דברי שמואל, ולא אי אפשר להשתמש איתו ללימוד שבא כאן שמעון אחי עזריה ללמוד ממנו. מה אומר שמואל? דאמר שמואל, מניין לאוכל את הטבל שהוא במיטה? מאיפה לומדים שאחד קיבל פירות שעדיין לא הפרישו מהם תרומות ומעשרות? טבל, והוא אכל מהם. מניין לומדים שהוא חייב מיטה בידי שמיים? לומדים את זה מהפסוק הזה, שנאמר ולא יחללו את קודשי בני ישראל, ולא יחללו את קודשי בני ישראל, יש פה חילול, זה נחשב קודשי בני ישראל, מה נחשב קודשי בני ישראל? את אשר ירימו, מה שעתידים בעתיד להרים מזה תרומות ומעשרות. מדובר פה על כזה סוג פרי, על כזה סוג ארגז, שהפירות שנמצאים בו עתידים להפריש מהם תרומות ומעשרות. ועל זה אומרת התורה, ולא יחללו את קודשי בני ישראל אשר ירימו מהם. אז מדובר פה על טבל. עכשיו, הלשון חילול כתוב גם לגבי תרומה. לומדים גזרה שווה. כמו שבתרומה, אם זר שהוא לא כהן אוכל תרומה, הוא יהיה חייב מיטה בידי שמיים, ככה גם פה שכתוב לשון חילול, אדם שאוכל טבל יהיה חייב מיטה בידי שמיים. אז הפסוק הזה, אם ככה הוא לא מיותר, הוא מנוצל כדי ללמוד ממנו, שאדם שאוכל טבל חייב מיטה בידי שמיים, כמו דברי שמואל. אז למעשה זה קושייה על שמואל בעצם. איך שמואל למד את הלימוד שלו מהפסוק, שכבר שמעון אחי עזריה, שהוא תנה, שהוא הרבה לפני כן, למד ממנו כבר לימוד אחר. אומרת הגמרא, אפשר ללמוד מפה שתי דברים. על כל פנים, כן? הרי פה כתוב, מניין לאוכל את הטבל שהוא במיטה, כמו שאמרנו, שנאמר, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם, בעתידים לתרום, הכתוב מדבר, הפסוק הזה מדבר הרי על כאלה תרומות שעתידים לתרום. אז על זה הוא אומר, למה בכל זאת לומד שמואל את הלימוד הזה מהפסוק? הרי הפסוק הזה כבר צריך ללמוד ממנו את הלימוד של שמעון אחי עזריה. אומרת הגמרא, אם כן, אם לומדים מכאן רק את הלימוד הזה של שמעון אחי עזריה, שהוא לומד שדבר שהקריב אותו לשם מורם ממנו, קורבן שהקריב אותו לשם מורם ממנו, זה יהיה כשר, ואי אפשר לחלל אותו בצורה כזאת, שיהיה כתוב לשון עבר, לכתוב קרא אשר הורמו, שכבר הורמו הקורבנות האלה. הרי מה אתה רוצה לומר? שקורבן שהקריבו אותו לשם קורבן יותר גבוה ממנו, יהיה כשר. אז תגיד, לא יחללו את קודשי בני ישראל, את אשר הורמו להשם, שהם לא מתחללים כשהרימו אותם לשם קורבן יותר גבוה מהם. למה כתוב פה לשון עתיד? אשר, מה אשר ירימו? שמע מיני תרתי. זה שכתוב לשון עתיד, אשר ירימו שהם עתידים להרים, לומדים פה שתי דברים. מעצם הלשון הורמו, שזה הכוונה מלשון להרים, להגביה, לומדים שקורבן נמוך שנשחט לשם קורבן גבוה ממנו, הוא יהיה כשר. ובזה שכתוב לשון עתיד, לומדים מכאן שעדיין לא הפרישו תרומות ומעשרות, וכרגע זה טבל, ואדם שאוכל פירות טבל יהיה חייב מיטה בידי שמיים, אם כן אפשר ללמוד את שתי הלימודים מהפסוק הזה. עכשיו, אחרי שיש לנו את דברי שמעון אחי עזריה, ויש לזה גם מקור, צריך להבין על מה בדיוק חלק שמעון אחי עזריה, על דברי תנא קמא. הרי מה סוברים חכמים, תנא קמא? הם סוברים שכל הקורבנות שנשחטו שלא לשמם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז יש פה מצב ביניים. מצד אחד, קורבן שנשחט שלא לשמה, הוא יהיה כשר. מצד שני, אבל הוא לא עלה לבעלים לשם חובה. כשבא שמעון אחי עזריה לומר שקורבנות שנשחטו לשם נמוך מהם פסולים, אין לנו שום ספק. אנחנו ודאי יודעים שהוא מתכוון לומר שהקורבנות האלה פסולים לגמרי. בסדר. כל השאלה היא, מה קורה כששמעון אחי עזריה אומר שהקורבנות יהיו כשרים? האם הוא סובר שהם יהיו כשרים וגם עלו לבעלים לשם חובתם, ואז הבעלים לא יצטרכו להביא קורבן נוסף, או שהכוונה היא שהם כשרים, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובתם, ובזה הוא מסכים באמת עם דעת חכמים. לגבי הקורבנות שנשחטו שלא לשמם, גם שמעון אחי עזריה סובר שהם יהיו כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה. אז יש פה מצד אחד אפשרות לומר שהוא חולק על דעת הנקמה בשתי דברים, כי אם אנחנו נאמר שכשהוא אומר שנשחטו לשם נמוך מהם פסולים, זה הכוונה פסולים לגמרי, לשם גבוה מהם כשרים, הכוונה כשרים ועלו לבעלים לשם חובה, יוצא שהוא חולק על תנקמה בכל דבר. כי תנקמה סובר שגם אם נשחטו לשם נמוך מהם, הם כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובה, לעומת זאת שמעון אחי עזריה סובר שהם יהיו לגמרי פסולים. אז אם כן, הוא חולק לגבי נשחטו לשם נמוך מהם, וגם לשם גבוה מהם, שחכמים סוברים שהקורבן הזה יהיה כשר ולא עלו לבעלים לשם חובתם. שמעון אחי עזריה סובר שהם כן עלו לבעלים לשם חובתם, אז הוא חולק עליהם בשתי דברים. גם לגבי גבוה מהם וגם לגבי נמוך מהם. מרא מביא עכשיו ספק בדברי שמעון אחי עזריה. באי רבי זירא, כשרים ואין מרצים. מה ששמעון אחי עזריה אומר, שכששוחטים קורבן בדרגה נמוכה לשם קורבן בדרגה גבוהה, הקורבן יהיה כשר. האם הקורבן יהיה כשר אבל לא עלו לבעלים לשם חובה? כמו דברי תנקמה שסובר שקורבן שנשחט שלא לשמו כשר, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. אז אם כן, במה חולק שמעון אחי עזריה על דעת חכמים? רק בדבר אחד, רק לגבי גבוה, דבר גבוה שנשחט לשם דבר יותר פסול, יותר נמוך ממנו, שעל זה סובר שמעון אחי עזריה שזה יהיה פסול, ולפי תנקמה זה יהיה כשר. וכי לפי זה, הכי פליג בחד הפליג. המחלוקת של שמעון אחי עזריה זה רק בדבר אחד. או דילמה, כשרים ומרצים, או שנאמר שהם כשרים לגמרי והם גם מרצים ועלו לבעלים לשם חובתם. ואם כן יוצא ששמעון אחי עזריה בא לגמרי לחלוק על תנקמה בשתי דברים. ובתרתי פליגי, יוצא שהוא חולק עליו בשתי דברים. תנקמה הרי אומר שאם נשחטו שלא לשמם כשרים ולא עלו לבעלים לשם חובתם. לעומת זאת, דעת שמעון אחי עזריה, שאם נשחטו לשם גבוה מהם, כשרים לגמרי, וגם לא לבעלים לשם חובתם. ואם נשחטו לשם נמוך מהם, פסולים לגמרי, והם לא יהיו כשרים. כמו שדעת תנקמה, שהם כשרים, אלא שלא לא לבעלים לשם חובה. ואם כן יוצא שהוא חולק על תנקמה בשתי דברים. מה באמת ההסבר? האם שמעון אחי עזריה חולק על שתיהם, או שהוא רק חולק בדבר אחד? אומרת הגמרא, אמר רבי ויתם, הרבי זריקה, תשמה. הבכור והמעשר ששחטן לשם שלמים כשרים, שלמים ששחטם לשם בכור, לשם מעשר, פסולים. כאן למעשה שמעון אחי עזריה רוצה לתת דוגמה לקורבן שנשחט לשם גבוה ממנו וקורבן גבוה שנשחט לשם נמוך ממנו. והוא מביא דוגמה מקורבן שלמים מול בכור ומעשר, ששלמים יותר חמור מבכור ומעשר. כי קורבן שלמים יש בו את המעלה גם ש מזים מהדם שלו על המזבח בארבע מקומות, מתן ארבע, גם שצריך להסמך ולהישען לגמרי על הקורבן, שבשתי הדברים האלה כמובן אין את זה בבכור ומעשר, גם שצריך להביא יין לנסח על המזבח, וגם שמניפים את החזה והשוק, את המתנות כהונה, הכהן יחד עם הבעלים. כל ארבעת הדברים האלה יש אותם בשלמים ואין אותם בבכור ומעשר. אם כן, שלמים, למרות שהוא קודשים קלים כמו בכור ומעשר, הוא יותר חמור בארבעת הדברים האלה. אז לכן כששוחטים שלמים לשם בכור ומעשר זה יהיה פסול, בכור ומעשר לשם שלמים יהיה כשר. אז מפה, אם ככה, יש לכאורה ראיה ששמעון אחי עזריה סובר כשרים ואין מרצים, כי הרי בכור, מה שייך אצלו לרצות? הרי בכור לא בא בגלל איזה נדר או בגלל איזה חטא שאדם חטא, אלא זה בא בגלל שפשוט הוולד הזה נולד הראשון לאמו, אז יש לו קדושת בכור. ועל זה אומר שמעון אחי עזריה, שבכור שנשחט לשם שלמים יהיה כשר. לא שייך פה להגיד שהוא גם ירצה. אז רואים ששמעון אחי עזריה לא מדבר על העניין אם הם עלו לבעלים לשם חובה או לא עלו לבעלים לשם חובה. כי הרי בכור זה לא עניין שבן אדם מחויב להביא, אלא זה פשוט בכור שנולד קדוש בקדושת בכור. זה הראיה. הבכור והמעשר ששחטם לשם שלמים כשרים, שלמים ששחטם לשם בכור או לשם מעשר פסולים. ופה בעצם הראיה. ואיס על כדעתך כשרים ומרצים, אם תרצה לומר שכששימון אחי עזריה אומר שנשחטו לשם גבוה מהם כשרים, הכוונה שהם גם מרצים, הרי למה מביאים דוגמה של בכור? בכור בא ריצויי הוא, וכי בכור בכלל בא לרצות? הרי הוא נולד ככה, זה לא איזה דבר שמישהו התחייב להביא אותו. אלא כשרים ואין מרצים, חייבים להסביר שמה ששימון אחי עזריה התכוון להגיד שהם כשרים, זה רק לגבי זה שהם לא נפסלו, אבל לרצות הם לא מרצים באמת, שאם בן אדם יש לו התחייבות, הוא חייב באמת להביא את הקורבן שהוא מחויב להביא. ומדי סיפה כשרים ואין מרצים, רי שנמי כשרים ואין מרצים. אז אם כן, כמו שלגבי בכור אנחנו רואים שזה כשר, אבל הוא לא מרצה, אז ככה גם לגבי שלמים ולגבי קודשים, קודשים קלים שנשחטו לשם קודשי קודשים, כל הקורבנות שכתוב עליהם כשרים, לפי דעת שמעון בן אחי עזריה, נאמר שהם כשרים אמנם, אבל הם לא מרצים. אומרת הגמרא, למה? לא חייב להיות. יכול להיות שדווקא בכור, שבאמת אין לו מה לרצות, הוא לא מרצה. אבל קורבנות אחרים, אם יש להם על מה לרצות, הם באמת גם ירצו. לא חייב להיות שהם לא ירצו. מידי עירייה, וכי יש פה ראיה, לא חייב להיות. הכדאיתא והכדאיתא. בכור, זה כמו שנאמר אצל בכור, ששם לא שייך לרצות, אז באמת זה לא מרצה. אבל בשאר הקורבנות שהם כן יכולים לבוא ולרצות, אז הם כן מרצים, ושם זה ירצה. שואלת הגמרא, אז אם כן, מה החידוש? למה שמעון אחי עזריה צריך לקחת שתי דוגמאות? מביא דוגמה של קודשים קלים שנשחטו לשם קודשי קודשים, שמכיוון שהם לשם גבוה מהם הם יהיו כשרים, וקודשי קודשים שנשחטו לשם קודשים קלים, שמכיוון שזה נמוך מהם, לכן זה יהיה פסול. ואחרי זה מביא דוגמה נוספת, שלמים שנשחטו לשם בכור ומעשר, שמכיוון שזה נמוך מהם זה יהיה פסול, בכור ומעשר שנשחטו לשם שלמים, מכיוון שזה גבוה מהם זה יהיה כשר. למה צריך להביא שתי דוגמאות? מה החידוש פה? שואלת הגמרא, אלא מהי כמשמלן? גבוה ונמוך כמשמלן? תנינה, אם אתה רוצה להגיד דוגמה של קודשים גבוהים וקודשים נמוכים, כבר למדנו את זה בתחילת המשנה. כיצד קודשים, קודשי קודשים ששחטם לשם קודשים קלים וכולי. אז זה כבר הדוגמה הראשונה שהוא הביא, למה הוא צריך להביא שתי דוגמאות? מתרצת הגמרא, מהו דתימה? קודשי קודשים וקודשים קלים, הוא דעיקה גבוה ונמוך. דווקא ההבדל בין קודשי קודשים, קודשים קלים, שתי קבוצות אחרות, שם באמת יש את הקבוצה של הגבוהים, של הקורבנות היותר קדושים, ואת הקבוצה של הנמוכים, של הקורבנות הפחות קדושים. אבל נמוך ונמוך, אבל קלים וקלים, ששתיהם לכאורה נמוכים, לא, אולי שם לא נאמר שיש הבדל בין הקורבנות הקודשים קלים, שאם יש לו חומרה מסוימת הוא יהיה נחשב יותר גבוה, ואם יש לו פחות חומרות אז הוא יחשב יותר נמוך, לא חייב להיות. אומרת הגמרא, אז לכן המשנה הייתה צריכה לחדש שגם בתוך קודשים קלים, מי שיותר יש בו חומרות הוא יחשב יותר קודשים שגבוה מהם, ומה שיש לו פחות חומרות יחשב יותר נמוך מהם, ואם שחטו שלמים לשם בכור ומעשר, אז זה יחשב לשם נמוך מהם וזה יהיה פסול. בכור ומעשר לשם שלמים, זה יחשב גבוה מהם וזה יהיה כשר. אולי המשנה הייתה צריכה לחדש שגם בתוך קודשים קלים יש חילוקי מעמדות בין סוגי הקודשים קלים. אומרת הגמרא, גם זה כבר יש לנו מקום אחר. הנמי תנינה, שלמים קודמים את הבכור מפני שהם טעונים מתן ארבע וסמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק. הרי יש משנה מפורשת שאומר ששלמים הם יותר חמורים מבכור ומעשר, בזה שבשלמים יש את ארבעת המעלות של מתן ארבע וסמיכה, נסחים ותנופה, כמו שכבר ביארנו כל אחד מהם מה הכוונה, אבל כבר את החילוקי מעמדות בתוך קודשים קלים כבר למדנו במשנה אחרת, אז מה המשנה שלנו צריכה להביא את החידוש שלמעשה כבר למדנו במקום אחר? מתרצת הגמרא, להפך, העיקר, פה זה המקום העיקרי של החידוש, ללמד שבתוך קודשים קלים יש הבדלי מעמדות, כי פה מדברים על העניין של לשמה ושלא לשמה, פה מלמדים את כל היסודות, מה נחשב קורבנות יותר קדושים, מה נחשב פחות קדושים, מה נחשב גבוה, מה נחשב נמוך, פה זה המקור של זה, והיא הגרר הנסבה, שם כשכתוב, המשנה שהבאנו שלמים קודמים את הבכור, שם זה נאמר בדרך אגב, ואם כן, באמת זה החידוש שרצו פה לחדש, שבתוך קודשים קלים יש גבוה ונמוך, וזה לא כל הקודשים קלים עם אותו המדרגה. אז אם כן, אין פה ראיה, האם שמעון אחי עזריה בא לומר דווקא בכור ומעשר, בשביל להגיד לנו שזה אינו מרצה, אלא יכול להיות שמה שהוא אומר כשרים, הכוונה כשרים ומרצים, ואין לנו תשובה לשאלה של רבי זירא, האם ששמעון אחי עזריה אומר כשרים, הכוונה כשרים ומרצים, או שזה לא מרצה.